שיעור לאחרון של פסח מבוסס על לקוטי שיחות חלק חב"ד, השיחה לימים האחרונים של חג הפסח. והרעיון המעשי שאנחנו נוציא מהשיעור זה שאנחנו יכולים, זה דבר מאוד פרקטי, לעבוד על המידות שלנו, ואם אנחנו עובדים אפילו על מידה אחת, מתמקדים על מידה אחת, זה משפיע על כל המידות. אנחנו עובדים על תכונה אחת לשפר, זה ישפיע על כל תכונות הנפש שלנו. אנחנו לא צריכים להיבהל מדרך ארוכה, כי גם אחרי הצעד הראשון שנשלים, זה יעזור לכל הרכיבים של הנפש. ואת כל זה נלמד מהרעיון של האחרון של פסח, ולפני שניגע במהות של היום של האחרון של פסח, אנחנו נתחיל עם המנהג הידוע, ומאוד משונה אפשר לומר, שבאחרון של פסח אוכלים, לא רק שאוכלים, אלא מהדרים לאכול שרויה. מה זה שרויה? אנחנו יודעים שבפסח אנחנו מאוד מאוד מקפידים לא לאכול חמץ בכלל, אפילו משהו חמץ, אפילו פירור אחד של חמץ, אסור שיהיה עצם בבית, ומנקים את הבית כמו ממש ממש חזק חזק, להוציא שלא יהיה שום חמץ, מכסים את כל החמץ, מוכרים את החמץ, ודואגים שאנחנו לא יהיה לנו שום חמץ בבית. עד כדי כך, שהיות המצות שלנו, שהמסיעות מצות יד, נכון, המצות נעשויות מאוד דקות, ועל זה הרבה פעמים נשאר קמח, הלישה לא נעשית עד הסוף, ויכול להיות קמח שנאפה יחד עם המצה, ואם הקמח הזה יבוא במגע עם מים, יש חשש שהוא יחמיץ, אומנם זה חשש רחוק, אבל אלתרבה כותב שזה חשש מאוד, זאת אומרת, מתייחס לזה מאוד מאוד ברצינות, הוא כותב בשאלות תשובות שמתמצת בסוף השולחן ערוך, ובאתי בקצרה למור עם הספר, אודות איסור בישול מצה שנתפוררה. זאת אומרת, אז היו עושים קמח מצה, כמו שהיום עושים, ומזה עושים קני דלח, זה דוגמה. שמים את זה במרק. באמת, כי גם שאינו איסור גמור וברור מדינה, בכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה ואינו מן המתמיהין, למור כי חומרה בלא טעם, אלא טעם רבה איקה במילתה, להיזהר מחשש איסור דאורייתא. הוא מסביר, והנה, איננו רואות, בהרבה מצות שיש אליהם מעט קמח אחר אפייה, וזה בא מחמת שהייתה עיסה קשה ולא נינושה יפה יפה, והנה, משהו קמח בעין שעל פני המצה למעלה שמתחמץ במרק, כשמפוררים את המצה לתוך המרק הנהוג בשבת, יש בזה חשש איסור דאורייתא. וכך גם הרב מביא באגדה, נזרים ביותר ממצה שרויה, ולכן המצות שעלו לשולחן מחוסות, שמא יפלו עליהם מים, וקודם ששופכים מים או משקין, שמים מעורבים בהם, בכוס או קערה, בודקים שלא יהיו בכלי פעורי מצה, אז אפילו הכלים אנחנו דואגים שלא יהיו כלים של שרויה, וכל הפסח אנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה. ואז מגיע האחרון של פסח, אומר אל תרבי, מכל מקום ביום טוב האחרון, המקרה משום שמחת יום טוב לא יפסיד, והרבי הרי עצמדי בספר השיחות, שהרבי רשב, קודשת אדני האמור, הקדוש היה מדגדק לאכול באחרון של פסח מצה שרויה דווקא, וכל ימי הפסח היה נזר שלא לאכול מצה עם שום מאכל שהוא פרט עם יין או חלב שמורה, זאת אומרת יין או חלב שלא להתערב בהם מים, ואילו באחרון של פסח היה עושה זאת כדי להראות, הוא היה אוכל אז מצה עם הדגים ועם בשר. אנחנו יודעים שבכלל רבותינו נשיאינו, הרבי מביא, היו מקפידים לאכול מצה עם כל מאכל ומאכל שהיו אוכלים במאכון של פסח. לא רק פעם אחת לאכול בשביל להראות, אלא ממש לאכול את זה בכל מאכל שהוא. זאת אומרת, אם זה הפעם אחת, אולי אפשר להגיד, היות ואל תרבה אומר שזה מותר. ויש, אנחנו יודעים, יש הלכה בסוכות, שרבה היה חוזר על זה הרבה פעמים, שרב כהנה היה, אמר שהדסים יכולים להיות לא רק שלישיות, אלא גם עם שניים ואחד זה גם בסדר. והתלמיד שלו, רב אחר ברבה, היה מקפיד דווקא הדס שוטה, שזה השתיים ואחד, היות כיוון דנופים יפום בדי רב כהנה, אז היות ורבו אמר משהו, אפילו בדיעבד, אפילו לכתחילה, הוא כאן חיפש של שלושה, אמר אבל שזה מותר, בשביל להראות כמה הוא מייקר דיבי רבו, ואם רבו אמר שזה מותר, אז הוא דווקא חיפש לעשות את זה. אז זה הייתה יכולה להיות סיבה אחת, אבל ראינו שזה הרבה יותר מזה, כי פשוט מהדרים, זה לא רק שאוקיי, מותר לאכול בסדר, ומנהגים ככה ומהדרים, עושים פעם אחת, פשוט כל, זה נהיה כאילו איזושהי אובססיה, ואיזשהו, זה נראה שזה משהו מאוד מאוד מהותי במהותו של דווקא באחרון של פסח. עכשיו, למה זה מוזר? כי אנחנו יודעים בכלל, בחב"ד דווקא מקפידים על, על, על הידורים, וכשמקפידים על הידורים לא, לא מוותרים בשום, בשום פנים. סתם לדוגמה, בסוכות לא, לא, לא אוכלים לשלוט לסוכה. מותר לשלוט מחוץ לסוכה, מותר לאכול מאכל הרי, רוב העולם נוהג ככה, לשלוט מחוץ לסוכה, נשים את פיול, אין בדיוק סוכה ממש בנמצא, אפשר לשלוט בלי בעיה. חבדניקים לא ישתו מחוץ לסוכה, גם אם צריכים לצום כל היום, די קיצוניים. וגם בפסח יש המון המון הידורים שמקפידים יותר, ומשום מה פה פתאום לא רק שלא מקפידים, עכשיו התרבי גם לא אומר שמותר. לא, מי שמקל לא יפסיד. אז למה מאדרים כל כך לאכול שרויה? בשביל להבין את זה אנחנו צריכים קצת לצלול לכל המושג הזה, לכל החגיגה הזאת של פסח. מה מהותו של חג? על מה אנחנו חוגגים בפסח? מה היה היסטורית? מה אנחנו חוגגים? מה הסיפור של חמץ וכל הקשר שלו למצרים? אז דבר שאנחנו צריכים להבדיל בין חג הראשון של פסח לאחרון של פסח. וזה עובד ככה. הלילה הראשון של פסח, אומר הרבה פה בשיחה, הוא החג אשר בו ציינו הקדוש ברוך הוא ממצרים, הוא גאלנו בגאולה הראשונה לידי משה רבינו, שהיה הגואל הראשון, וזו הייתה ההתחלה. האחרון של פסח, לעומת זאת, הוא החג שלנו לגאולה האחרונה, שהקדוש ברוך הוא יגלנו מהגלות האחרונה לידי משיח צדקנו, שהוא הגואל האחרון. היום הראשון של פסח, יום שמחתו של משה רבינו, והאחרון של פסח, יום שמחתו של משיח. אז דבר ראשון, להבדיל בין שני הדברים האלו, זה שני גאולות, שתי גאולות. יש גאולה אחת של שיצאנו ממצרים מדי משה רבינו, וגאולה שנייה שזה יהיה לעתיד לבוא. ולכן גם קוראים בהפטרה של אחרון של פסח, ויצא כל הפסוקים על משיח, שלוחרז, אז יש באמת, הסיבה על פי ניגלה שקוראים לזה, זה בגלל שהיה הסיפור של סנחריב וחזקיהו, הזכרנו את זה בעבר, סנחריב בא במצור על ירושלים, וחזקיהו הלך ואמר אני ישן על מיטתי, והוא הלך לישון בלילה, והיה בליל פסח, והוא קם בבוקר וכל מחנה סנחריב מת. היה נס מאוד גדול, והאמת היא כתוב שהקדוש ברוך רוצה לעשות חזקיהו למשיח, אז הוא היה משיח בחזקת משיח של אותו הדור, היה ראוי להיות משיח, ולכן יש את הפסוקים על משיח, כי הסיפור של חזקיהו. אז דבר ראשון, הסיפור הזה היה בליל פסח הראשון, וההפטרה אנחנו עושים בליל באחרון של פסח. ולכן, לכאורה, יש פה משהו יותר פנימי, וכמו שאנחנו יודעים שיש גם סעודת משיח, תכף נזכיר את זה. אז בואו נראה קודם את הפסוקים שמדברים על משיח, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ומה יקרה אז, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ועירת השם, ועריכו בעירת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשנה זלב יחיח, ומלא מלא מאמרי חסידות יש על כל ההפטרה הזאת, למה זה דווקא עניין של ריח, זה קשור יותר לנשמה, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ועיקה ארץ בשבט פיו, ורוח סתה ומתרשה, והצדק הזו מתנב, והאמונה הזו חלצה, וככה, הלאה, 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 הנביא מתאר את דמותו של משיח. ובהיום יום של אחרון של פסח, אומר הרבי, הבעל שם טוב היה אוכל שלוש סעודות באחרון של פסח, סעודת אחרון של פסח הייתה נקראת לבעל שם טוב סעודת משיח, סעודת משיח היא באחרון של פסח, למה? כי באחרון של פסח מהי גאולי הערת המשיח. אוקיי, אז אנחנו יודעים שבמהות הימים האחרונים של פסח מסמלים יותר את הגאולה העתידה, בספציפית אחרון של פסח, שביעי של פסח זה יותר על מעין הגאולה העתידה שהייתה בגאולת מצרים, אם אפשר להזכיר את זה, היה קריאת ים סוף, ובקריאת ים סוף הוא היה איזשהו טעימה מעין לעתיד לבוא, היה גילויים מאוד מאוד גדולים, גילוי אלוקות, וגם אז בעצם זה היה הסיום של השמדה של מצרים, הם טבעו בים ונגמר מצרים, וכמו שלעתיד יהיה בטוח אטומה אוויר מן הארץ, אז גם כן בשביל של פסח היה את העניין הזה, אבל כמובן שעדיין בשני ימים האחרונים לבד, אז השביל של פסח עדיין זה הסיום של הגאולה שהייתה ביציאת מצרים, היום השביעי מיציאת מצרים, והאחרון של פסח זה עניין של משיח. זה ממש שייך לגאולה העתידה. מה ההבדל בין שני הגאולות, הגאולה הראשונה במצרים והגאולה העתידה? יש הבדל מאוד מהותי. ממצרים ברחנו. כתוב, כי ברח העם, פשוט ברחנו. מה פירוש ברחנו? הרי פרעה אמר לנו, אתם יכולים ללכת. מצרים, היינו צריכים לברוח. היהודים היו צריכים לברוח, היהודים היו שקועים במתת שערי תאומה. היהודים לא יכלו להישאר שם רגע אחד. הם היו צריכים לברוח ולברוח מהרע. זה כמו שאנחנו מדברים כל השנים על התקפיה והתהפכה. בסופו של דבר אבל, כשיהודי בא ויש לו איסור לעשות, הוא לא יכול להתחיל לעשות חשבונות של אני עכשיו יברר את הרע. צריך לברוח ממקום איסור, זה האמת. למרות שזה קשה לפעמים, ולא להסתכל אחורה. פשוט להסתכל ולברוח ולא לעשות מה שאסור לעשות. זה היה ביציאת מצרים. הבן אדם עצמו, זאת אומרת, היהודים עצמם היו שקועים במצרים, בתוך ערוות הארץ, אבל הם ברחו. וזה כולל גם כן את כל הפירושים הרוחניים של המצרים וגבולים, שאפילו צדיקים יש להם את זה, כי צריכים לברוח מההגבלות האלו. אי אפשר להישאר בתוכו ולהתחיל לעבוד עם זה. אז זה השלב הראשון, לגולמת זה לעתיד לבוא, וישעיהו מביא, כי לא בחיפזון תצאו, ובנוסה לא במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל. אנחנו נבוא, זה יהיה בנחת, לא נצטרך לברוח. למה? כי במצרים העולם עדיין היה כולו רובו רע. והקליפה של מצרים עדיין הייתה בתוקפה, ונכון שבסוף הורידו אותה, ומגיעת ים סוף, כמו שסקרנו מקודם, הצלחנו איכשהו להיפטר ממצרים, אבל עדיין העולם עצמו, את שבע האומות, לא הגלות ממש, לא הסליחה, לא הייתה גאולה שלמה שיצאנו מכל הרע, כי זה, האמת היא שזה היה רק את תחילת התהליך, ותחילת תהליך צריכים לברוח מהרע. ואז קיבלנו מתן תורה, שנתן לנו את הכוח ושלהתחיל לעבוד את השם, ובאמת לברר את העולם ולהכין אותו לקראת הגאולה. והיום שאנחנו כבר מוכנים לקראת הגאולה, ובעזרת השם שיבוא המשיח במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון, אז כבר יהיה כמו שכתוב בזכריה, והיה ביום ההוא, אחרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח התומה, האוויר מן הארץ, לא יהיה יותר תומה. ההבדל הזה מתבטא גם בחמץ. מה זה חמץ? חמץ מייצג את הרוע של מצרים, מייצג, חמץ זה הישות, זה השורש של כל הקליפה, של כל הקליפות, וכל הרע. אז כשנמצאים ביציאת מצרים, בתחילת העבודה ממש, אז צריכים לברוח ממצרים. אסור שיהיה אפילו משהו חמץ, אפילו משהו של גאווה, משהו של ישות, צריכים להיזהר מזה כמו, כמה שאפשר. כשמגיעים למצב, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיש כבר את הגאולי הערה של משיח, אז אם זה רק חשש ולא ממש חמץ, חמץ עצמו עדיין אסור. אבל דבר שהוא חשש של חמץ, שהוא חשש רחוק, זאת אומרת, זה כבר משהו שהוא לא באמת חמץ, אלא משהו שאפשר איכשהו, זה רק אם נשתמש בו, אז יש חשש שזה יהפך לחמץ, זה יהפך לישות וגאווה. אז בקטע הזה אומרים, אוקיי, עכשיו שאנחנו נמצאים במצב, אחרי שבוע שלם שעבדנו כבר, ונזרנו מחמץ, תכף נראה גם את העבודה שעשינו בספירת העומר, אז אם ככה כבר אפשר להקל, לא רק שאפשר להקל, כבר אפשר להשתמש בזה גם כן לקדושה. זאת אומרת, זה לא רק שיהיה את רוח התומה אוויר מן הארץ לעתיד לבוא, יהיה גם תופעה של וגב זה אבן כבש, ונאמר עם גדי ירבץ, ואבן כפי ירמר ירדה, ונער קטון נוהג בהם. זאת אומרת שכל ה... ועוד ועוד... כשכתוב בפסוק, ופרה ודוב תירנה, יחדיו ירבצו ידיהם, והרבה כבקר יחל תבן, ושישה יונק על חור פתן, והמורה צפוני גמול ידו הדה. זאת אומרת, שכל הרע, זה לא שכל החיות הרעות ימותו, הזאב פשוט יהיה עם הכבש. כשמדברים בסוף הפסוק, ושישה יונק על חור פתן, והמורה צפוני גמול ידו הדה, זאת אומרת שילדים משחקו עם נחשים, זה אומר... נחש הרי ידוע שזה נחש הקדמוני וזה מדבר על יצרה. אז נוכל כביכול לשחק איתו והוא לא יזיק לנו, נוכל להפוך אותו גם כן לקדושה. אז בואו נראה, אנחנו מביאים פה מהזוהר, פרשת יתרו, אני קורא את זה בתרגום לעברית. כשהיהודים היו במצרים נפלו לכל צורות התאומה, עד כדי כך שהם היו תחת השפעתן של 49 כוחות תאומה. ואז מתחיל התהליך של ספירת העומר. אם אנחנו חושבים על זה, האחרון של פסח הוא היום השביעי מתחילת ספירת העומר. ספירת העומר מתחיל מלילה השני של פסח. שביעי של פסח זה באמת היום השביעי של הגאולה. אבל יש פה הבדל מאוד מהותי, שהגאולה התחילה במצרים, אמרנו, לא סתם, יש שני דברים שהיה. דבר אחד הזכרנו כברך העם, היינו צריכים לעשות את זה מהר, אבל מעבר לזה, אנחנו לבד לא יכולנו לעשות את זה. לא יכולנו לצאת מהמצרים והגבולים שלנו, לא יכולנו לצאת ממצרים, והיינו צריכים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מלמעלה. זה היה הסיפור של יציאת מצרים. אחרי זה התחילה העבודה בספירת העומר, שזה כבר העבודה של האדם עצמו. האדם עובד עם כל הספירות, שזה בעצם התכונות הנפש. יש לנו שבע מידות, ושבע מידות שבתוך כל מידה כולה מהמידות האחרות, גם כן מכל שבע מידות, אז ביחד 49 יום, וככה הכנו את עצמנו למתן תורה. ממשיך שם בזוהר חדש, וזהו שאנו מונים להם יום טוב של פסח, ואנו מונים ימים ושבועות, והרי תוררו חכמים, מצווה למנות ימים, מצווה למנות שבועות, כי הוא יכול למצוינו מכוח התאומה, ויכנסנו לכוח התארה, אז אנחנו עכשיו גם כן עושים את העבודה הזאת. עכשיו, הזכר זה קודם, רק אולי כדאי להזכיר, שבאמת אם זה מגיע מלמעלה, אז אנחנו לא מוכנים, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל חשש לחמץ. ולכן באמת בלילה הראשון מצווה לאכול מצה. אחרי שאכלנו כבר מצה וכבר אנחנו מתחילים לעבוד בספירת העומר, אז דבר ראשון, יש דבר הזה שזה לא חובה לאכול מצווה, זה אפשר לאכול מצה, אפשר לאכול מצה. למה זה? כי כבר אנחנו מתחילים לעבוד עם עצמנו, זה כבר תהליך שמבריא אותנו ונותן לנו איזשהו חיסון בפני האגואיזם, בפני הישות ש... תכף נראה למה אנחנו כן צריכים את זה מצד אחד, אבל בהתחלה אסור להשתמש בשום ישות, אפילו קצת, אפילו שמינית שבשמינית, גם כן לא כמו שהרבה אומר, אסור, צריכים להיות ביטול מוחלט, ואנחנו צריכים לעשות מה שצריך, בלי לשים שום חלק מהאישיות שלנו לתוך זה, פשוט לעשות, נעשה ונשמע. אחרי שאנחנו מתחילים לעבוד אבל עם עצמנו. וזה באמת הכנה למתן תורה, שמתן תורה נתן לנו את הכוח לעבוד עם עצמנו, ואנחנו עושים את כל התהליך הזה עד שתבוא הגאולה. ואנחנו יודעים ממקומות אחרים שהגאולה באמת תלויה במעשינו ועבודתנו, זאת אומרת, הגאולה העתידה, ההבדל המהותי זה שלא, זה לא מגיע אחרי, לא מגיע סתם מלמעלה, אלא זה מגיע אחרי עבודת התחתון, כל העניין של דירה בתחתונים, שאנחנו מכשירים את העולם, אנחנו מוכנים לגאולה, ואז הגאולה האמיתית והשלמה, הגאולה העתידה תבוא. וזה מה שאנחנו עושים במשך כל ספירת העומר. אז אחרי ששבוע שלם אנחנו ניקח לנו לדוגמה את מידת החסד. אז מתחילים עם מידת החסד, חסד שבחסד, חסד זה בעצם גם כן ביטוי לאהבת השם, להשפעה טוב. אז חסד שבחסד אנחנו מסתכלים על התכונה הזאת של להשפיע, ואז מגיע גבורה שבחסד, אנחנו אומרים אולי אנחנו חונקים עם האהבה הזאת, ואז יותר מדי צריכים גם משמעת, אי אפשר לגמרי, אם מדברים על אהבת השם, אז חסד שבחסד יכול להיות תנועה כזאת של אני אוהב את השם ואני לא אכפת לי מעצמי בכלל, לא אכפת לי מה אני צריך לעשות, גבורה שבחסד צריך להיות רגע, וצריכים איזשהו משמעת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים מסוימים, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל מידת האהבה זה מידת החסד, זה המידה הראשונה שאנחנו מטפלים בה, וברגע שסיימנו את כל שבעת הימים של מידת החסד, שגענו מלכות שבחסד, ומלכות זה כבר איך שאנחנו משפיעים לחוץ, ספירת המלכות באופן עקרוני, מהותה היא שאנחנו, היא לוקחת כל ספירה ומכינה אותה, לא רק מכינה אותה, אלא כמו איזה טרנספורמטור כזה, כמו איזשהו מתאם, שעוזר לכל ספירה ללכת לישות שונה. אם בעולמות זה מהצילות לביאה, אבל מדברים גם כן על בנפש האדם, כשאני לוקח את כל המידות ואני משפיע על אחרים, אני לא רק שאני עובד על עצמי, אני גם כן מלמד אחרים ומשפיע על אחרים, זה ספירת המלכות. אז עד שהגעתי למלכות שבחסד, כאילו מידת ההשפעה שלי, שאני לא רק אשפיע על אחרים, אלא אני גם כן ללמד אחרים להשפיע, ועכשיו אנחנו כבר יכולים לקחת גם כן שרויה. אם אנחנו נחכה עד סוף ספירת העומר, אז באמת רואים שלא רק שחמץ מותר, אלא חמץ זה מצווה. כשאנחנו גורמים את כל שבע הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, מגיעים לשבועות, אחרי שכבר עשינו מלכות שבמלכות, אז המצווה היא להביא שקי הלחם, ובשלותכם תביאו לחם תנופה שתיים עשרים עשרונים, סולת ינח חמץ תאפן הביקורים להשם, והרמב״ם אומר בהלכות מילים מוספים, המפורש בתורה שם חמץ, וכיצד עושה, מביא סול במקום אחר, ונותנו לתוך היסרון, וממלא היסרון סולת ומחמצו באותו השיער. אז למה, איך זה מצדה ברוחניות? אמרנו שחמץ זה מסמל את כל הקליפות, ואת הישות, ואת הכל. אז כן, יש כזה דבר שכמו שכתוב על יהושפט, שהיה ממלכי יהודה, וכתוב עליו בדברי הימים, והגבה ליבו בדרכי השם. אומר אל תרבי בליקוטי תורה, למה צריכים את הגאווה בדרכי השם? כי באמת, אם היות שצריך כל האדם להיות שפל לי מאוד, מכל מקום צריך התחזקות וקצת הגבהה, כי אם לא מבחינת הגבהה כלל, לא יהיה ערב ליבו לגשת אל העבודה, ואומרו מי אנוכי ומה עבודתי, לכן צריך לו הגבהת הלב. שזה דבר מאוד 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 חשוב. כל הזמן מדברים איתם שאנחנו צריכים להיות בטלים, ולשים את האגו בצד, זה נכון. אבל צריכים מאוד להיזהר, בסופו של דבר, אנחנו, אחרי שאנחנו עובדים על עצמנו טוב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כן צריכים לשים את, לנצל את האישיות שלנו למה שמצופה מאיתנו. לתפקיד שאנחנו צריכים לעשות. אז אם למשל אומרים לנו שאנחנו צריכים להשפיע על יהודים אחרים, אז יגידו מי אני ומה אני לא מוכן, אני לא רב, אני לא רבנית, ואני לא זה, ואז אומרים לא, 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 וכאן אתה כאן צריך להשתמש עם, עם חמץ ועם ישות. מספרים שהרב חדקוב אמר לרב שמואל דוביק דרייצ'יק, שהיה שליח בקליפורניה, שליח רשייה שדר, ואמר לו שהוא כל מקום שהוא הולך הוא צריך לשבת במזרח. כי זה לא מדובר על, על הכבוד שלו עצמו, אלא היות והוא מייצג את הרבי, אז הוא מייצג את הרבי, אז הוא צריך להיות במזרח, כמו שהרבי אמור להיות במזרח. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אחרי שאנחנו מבטלים את, באמת עובדים את כל המידות שלנו, ומבטלים את הישות שלנו, אז אנחנו יכולים להיות בגבל בדרכי השם, אנחנו יכולים להשתמש בישות באמת לעבודת השם, לא באגו, בצורה אגוצנטרית שאכפת לנו מעצמנו, אלא ברגע שכבר לא אכפת לנו מעצמנו, אז אפשר להשתמש במובן הזה של להיות, כן, אדם צריך לכבד את עצמו, אם יש מישהו שהוא שליח או שלוחה, וצריכים, אסור להיות כאסקופה הנדרסת, אלא צריכים כן להיות איזשהו, שאנשים יכבדו, וכמו שיש כל הלכות בצלצל תמיד חכם, הוא אסור, הרמב"ם מביא שאסור לעשות דברים שכמו קלי הדעת, וכמו אלו שאסור לו לאכול ברחוב, ולמשל אנחנו יודעים על מלך, יש לו גם כל מיני הלכות כאלו, כי התפקיד מחייב, ובכלל, דיברנו על זה, הבן אדם אסור לו להגיד לעצמו, אני לא ראוי ואני לא מוכן. זה תירוץ שאסור שיהיה. אבל מה? אנחנו כאן צריכים לעבוד על עצמנו, כדי שכשאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, חז וחלילה לא יתגנב אצלנו איזשהו מחשבה של ישות באמת, ואנחנו נחשוב שאנחנו החכמים הגדולים והמוכשרים ביותר, שאנחנו יכולים לעשות את הדברים האלו ואחרים לא, וזה הכל נחשב את זה לעצמנו. אז בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל לעבוד על עצמנו ולעבוד על כל המידות. אבל מה שמנדים אותנו שברגע שעבדנו על מידה אחת עד הסוף, אז אנחנו כבר יכולים להתחיל להשתמש בישות. זאת אומרת שאנחנו כבר יותר מזוכחים ואנחנו יכולים לנצל את זה לקדושה. אז נברך את כולם שנצליח באמת למלא את השליחות כל אחד ואחת מאיתנו, את השליחות שלשמה נועדנו בצורה הטובה ביותר, ותוך כדי שנעבוד על עצמנו נוכל באמת להשתמש בכל הדברים, כולל בגאווה, בגאווה היהודית, שזה דבר שכן צריך שיהיה. כל יהודי צריך להסתובב גאה ביהדות שלו וגם בחוץ, ולא להגיד מי אני ומה אני, אלא לבטא את היהדות בריש גלי בכל מקום ומקום שבו אנחנו נמצאים, וככה באמת נזכה לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.